מי דיברתי בטלפון? או שלח לי את הדף?
בסמי.
אוקיי, אז הבנתי ש... אני עכשיו גם נזכר. סיימנו מקור 20. בסדר? פפוס בן יהודה ורבי עקיבא סיימנו. בסדר, אז בעצם הנקודה העיקרית, בואו רק נשחזר לעצמנו, הנקודה העיקרית שבה אנחנו עסוקים היא בעצם ברור יותר עמוק ופרטני על היחס, על הקשר בין הממד האלוקי שבישראל לממד הלאומי, ולכן מקור כוחה של הלאומיות היא, מקור הכוח הזה הוא אלוקי. אין לאומיות בשונה מלאומיות אצל כל אומות העולם, שבלשון הרב קוק, הלאומיות היא סך הכל חברת אחריות גדולה, כלומר, איזשהו מנגנון ציבורי לתפקוד לאומי, ולכן אין שום קשר בין הלאומיות לבין הקשר עם אלוהים אצל אומות העולם, ולכן, כמו שאמרנו, הפרדת הדת מהמדינה אצל הגויים זה נכון, וההוכחה היא שכל גוי בכל מקום ששייך לכל אומה חייב באותן שבע מצוות בני נוח, כלומר אין נפקמינה לשייכות הלאומית שלו, וכל זה מפני כי אין קדושה ציבורית, אין קדושת הציבור, אין סגולה אלוקית בלאום אצל אומות העולם, ולכן תפקידם זה להיות בקשר עם אלוהים באופן פרטי, שבע מצוות בני נוח, והלאומיות היא סך הכל, כמו שאמרנו, מנגנון חברתי. אבל בישראל, בשונה מאומות העולם, הלאומיות שלנו היא אלוקית, ולכן מקורה הוא אלוהי, מקור הכוח שלה הוא אלוהי, ואם חד ושלום, כמו שראינו עם פפוס בן יהודה ורבי עקיבא, אם הלאומיות תנסה להתנתק ממקור חייה ומקור הקיום שלה, אז היא לא תהיה. צריך להסביר, צריך להבין את זה. בסדר? הלאומיות אצל ישראל, אם היא לא תינק ממקור כוחה, זה כמו גוף שיונק מהלב. אם הגוף לא ינק חיים מהלב, אז אין חיים. זה לא משחקים, זה לא על יד. זה היא גופה, זה ככה, כי זה מקור החיים. אז הלאומיות הישראלית היא נובעת מהמקור האלוהי. כמובן, כל מה שלמדנו פה, התהליך, זה רבי מה זה רעדם, זה רבי מה נחות, זה רעדם נחות, זה רבי מה קודם, זה רעדם. כל מה שטופל פה ודובר פה, בסדר. אבל במהות, כלומר, לא יוצר ציור, לא יוצר ציור תיאורטי, בסדר? שהלאומיות הישראלית תהיה מנותקת לחלוטין ממקורה האלוהי, כלומר, בסגולה זה ודאי לא יכול להיות, אבל גם בתודעה ובבחירה, אז הלאומיות הזאת אין לה קיום, ולכן אני אומר בזהירות רבה, ולכן אנחנו רואים, לצערנו הרב, גם במלחמה הזאת, גם עכשיו, שדעות או קבוצות שיש להם דעות שהלאומיות מנותקת מהאלוהיות, הקשר אל הממד הלאומי הולך ונחלש. הוא מתפרק. הוא התפורר בסוף. בסדר? קוראים לזה פוסט-ציונות וכל מיני הגדרות כאלה. טוב, כל זה עסקנו. בסדר. אז יש לנו בעצם עוד שני מקורות פה בדף הזה. מקור 21, מקור 22. מקור 21, אני אתן לעצמי שאתם מכירים, לא? מה?
שאלה שאני
רוצה
לרב, נראה לי שהרב
דילג ישר
למקור
20 ולא עשינו את מקור 17,
18,
19.
לא הבנתי. אני זוכר שהרב הגענו
לדף 5, דף... דילגנו על 17, 18, 19? התחלנו מ-20? טוב, אני סומך עליכם. מצוין, אז אם זה ככה, אז אני חוזר ליסוד הדף הזה, שזה מקורות 17, 18, 19. בסדר, חוזר לפה, טוב שאמרת, כן.
אני מבין את הקבוצות האלה
שבחירית מתעסקים
במקור האלוהי.
כן.
אז האם
זה חובה
של
אמון
של תתתק לגמרי או
שלהם לאומיות
כמו של הגויים?
אין כמו גויים.
אה?
אין כמו גויים. מה למדנו בבין הנמונה, מי שלמד בין הנמונה? שאנחנו לא... אין בישראל כמו הגויים. בישראל הכל עובד אחרת. מי ששמע בין הנמונה. כלומר, אם האדם כולל בתוכו, דומם צומח חי מדבר ישראל, זה לא נכון להגיד שמדרגת ישראל היא המדרגה השונה והמייחדת אותנו משאר אומות העולם. אלא גם המדרגות הלכאורה משותפות, מדבר, חי, צומח, דומם, הם לפי ערך ישראלי. ולכן אם אין ישראל, אין כלום. מי שלומד בינה נמונה הגיע לזה, מבין את זה? מי שלא למד, לא יודע את זה, זה סוגיה מאוד חשובה. סוגיה הזאת. זאת אומרת, אני אגיד את זה ככה, בוא נדבר בצורה פשוטה. בסדר, אני קצת היום, זה קצת, אני מתחיל להתבלבל לנו, אבל זה חשוב. בסדר? כשהרמב״ם אומר שנפש, שמונה פרקים פרק א', אתם מכירים, נפש האדם אחת. יופי. ואז הוא אומר, מצאנו ביחס לזן והמרגיש אצל האדם שיש גם זן ומרגיש לבעלי חיים. נכון, הזן זה המערכת הפיזיולוגית, המרגיש זה החושים. המערכת הפיזיולוגית עובדת גם אצל בעל חי ולא רק אצל אדם, והחושים יש גם אצל בעל חי ולא רק אצל אדם. יפה. ולכן למשל כשאני אומר משפט כמו אדם אוכל, סוס אוכל, האם זאת אותה אכילה? אומר הרמה, ודאי, זה ודאי שלא, אלא שיתוף השם בלבד. נכון? למה? כי פה אוכלת הנפש האנושית ופה אוכלת הנפש הסוסית. בסדר? הנפש, והיות בנפש האדם אחת, אז הנפש הסוסית האוכלת היא רק הזן והמרגיש האוכל, ואילו הנפש האנושית האוכלת היא הזן והמרגיש המתעורר המדמה והשכלי והשכל הוא הצורה וכו'. כל פרק א' שם. יפה, ברור מה שאמרתי עכשיו? אז אף על פי שאני משתמש בשיתוף השם באותה מילה, הסוס אוכל, אדם אוכל, אבל זה לא אותה אכילה. זאת אכילה של נפש של סוס, וזאת אכילה של נפש אנוש, של נפש אדם. יפה, גזור הדבק, מה שם כבודו שכחתי? יתאמר. גזור הדבק, כמו שיש הבדל בין הנפש החייתית לנפש האנושית, ואני לא יכול להגיד שהצד החייתי שבאדם הוא זהה לצד החייתי שבחיה. לא, אלא חיה שבאדם היא לפי ערך אדם. כך גזור הדבק תעלה עוד קומה. כמו שאתה מבין שיש הבדל בין הנפש הסוסית האוכלת לנפש האנושית האוכלת, תראה עוד קומה. יש הבדל בין הנפש האנושית האוכלת לנפש הישראלית האוכלת. את הנפש הישראלית יש לה מדרגה 5, מדרגת נשמה, מדרגת מדבר, סליחה, מדרגת ישראל. אז גם המדבר שבה וגם החי שבה הוא לפי ערך ישראל. אז מה שהרמב"ם כותב פרק א' על ההבדל בין הנבראים, נגיד בין החי לאדם, תעשו גזור והדבק, בכתבי הרב, ההבדל בין אדם, בין גוי לישראל. אותו דבר בדיוק. אותו עיקרון. בסדר איתם, ברור או לא? זה קריטי. זה יסודי מאוד. זה קריטי. ודרך אגב, רק אני רוצה רגע להגיד למה אני מתעקש על זה עכשיו. כי אם אני אומר שהמדרגה מייחדת את ישראל היא מדרגה 5, אבל ארבעת המדרגות המשותפות, מדבר, כן, אדם, חי, צומח, דומם, אין זהות בינינו ובין הגוי, אז יבוא אדם, חוץ וחז ושלום, כמו איתמר, לא כמו איתמר, יבוא אדם כמו איתמר, יגיד, רגע, אני מבטר על מדרגה 5. לפחות אני מדרגה 4. נתרגם. אם אני לא יהודי, לפחות אני גוי. אז אני יהיה אדם חכם כמו גוי, יהיה אדם מוסרי כמו גוי, יהיה אדם בוחר חופשי כמו גוי. כל הכישרונות הגויים, אני יכול להופיע אותם, רק ויתרתי על מדרגת ישראל. אם אני אומר שמדרגה 5 היא המבדילה, היא ההבדל, בין ישראל לשאר העמים, אז המשפט שאמרתי עכשיו נכון. אבל הוא שטות גמורה. למה? כי מה שמבדיל בין ישראל לבין הגוי, זה לא מדרגה 5. זה כל המדרגות כולן, כמו שלמדנו. עוד פעם, אני חוזר, חייבים לחזור על בינה נמונה. אני אגיד רגע משפט אחד, אני קצת סוטה, אבל זה חשוב מאוד מאוד. בסדר? הדומם, יש בו רק דומם. תכתבו מקור. ספר ירח האיתנים של הרב, או יותר נכון, סליחה, תהייתי, מדבר שור, עמוד רש אי. תבדקו שם, בחובות שבינינו זה נמצא. כמדומני המקור שאמרתי נכון, יש עוד מקורות ברב לזה, אבל רק אני אומר משפט אחד. בכל מדרגת חיים, דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, יש את כל המדרגות הקודמות. כלומר, הדומם הוא רק דומם, הצומח הוא צומח ודומם, החי הוא חי, צומח ודומם, האדם הוא אדם, חי, צומח ודומם, וישראל, ישראל, אדם, חי, צומח, דומם. זה גם המדע יודע להגיד. בוא ניקח דוגמה, בסדר? בכל אחד מאיתנו יש דומם, נגיד תאים מתים. בכל אחד מאיתנו יש צומח, פעם חשבו שזה רק השערות והציפורניים, היום מבינים שזה התרבות התאים. בכל אחד מאיתנו יש חי, נכף יקימון אחד, הנפש החיונית. בכל אחד מאיתנו יש אדם, קרי שכל מוסר בחייה חופשית וכו'. ובישראל יש מדרגת נשמה, קדושה, סגולת ישראל. יופי, אז כל אדם מישראל כולל בקרבו את כל המדרגות. כמו שכל אדם גוי כולל בתוכו את ארבעת המדרגות. וכל חי כולל בתוכו את שלושת המדרגות וכו'. אז כן, נגיד משפט עקרוני, כל מדרגה עליונה, אף על פי שמה שמייחד אותה זאת המדרגה העליונה שהיא המייחדת אותה, היא כוללת בקרבה גם את המדרגות הנמוכות ממנה. ברור המשפט שאמרתי עכשיו?
כן.
יופי. אבל, וכאן אבל גדול מאוד, זה שמדרגה עליונה כוללת בתוכה, תודה רבה, זה שמדרגה עליונה כוללת בתוכה את המדרגות התחתונות, זה לא שהמדרגה העליונה כוללת בתוכה את המדרגות התחתונות לפי הערך שהן נמצאות במדרגות התחתונות. קרי, מסביר, דומם של צומח זה לא העתקה של דומם של דומם. זה דומם אחר. אני לא יודע להסביר את זה ברמה ביולוגית או או או, או בוטנית, או זאת המילה. אני לא אסביר את זה ברמה הבוטנית, אבל ברור, אף אחד לא חושב שפרח זה אבן שפתאום יוצאים ממנה עלי. לא, זה ברור שלא. אבל הצומח שנקרא פרח הוא כולל בתוכו גם דומם, אבל הדומם שבצומח הוא לפי ערך הצומח. אז רבותיי, לאן אני חותר? אז יש בעצם, סליחה, אז יש בעצם חמש מדרגות דומם. יש דומם של דומם, דומם של צומח, דומם של חי, דומם של אדם, דומם של ישראל. הלאה, ארבע מדרגות צומח. צומח של צומח, צומח של חי, הלאה. שלוש מדרגות של חי, חי של חי, חי של אדם, חי של ישראל. הלאה, שתי מדרגות אדם. אדם של אדם, אדם של ישראל. נפקא מינה כל הסיבוב הזה. נפקא מינה, שאם לא תופיע המדרגה העליונה, אז גם לא יופיעו המדרגות התחתונות, כי המדרגות התחתונות הן לפי ערך של המדרגה העליונה. לא תהיה מדרגה עליונה, לא יהיה כלום. אז איתמר לא יכול להגיד, אם אני לא יהודי תקין, אני לפחות גוי תקין. אחי, אתה לא יהודי תקין, אתה יותר גרוע מגוי. ולכן השכל של הגוי לא יהיה אצלך. והמוסר של הגוי לא יהיה אצלך. והבחירות החופשיות המתוקנות של הגוי לא יהיו אצלך. אני תמיד הייתי נותן עד המלחמה הזאת, הייתי נותן תמיד את הדוגמה של שדרות, או מה שנקרא שדרות. האם אתם מעלים על דעתכם עוד מדינה ריבונית שהייתה מוכנה שיראו על חבל ארץ שלה 20 שנה לפני שנולדתם? יש עוד מדינה ריבונית שהייתה מעלה את זה על דעתה כאפשרות, כאופציה? ברור שלא. אז איך זה קורה לנו, ריבונו של עולם? מה קורה פה? אני בהקלטה. אפשר לעצור?
כן.
כן.
רגע.
אפשר לתת דוגמאות מכאן ועד מחרתיים. כן.
הרב הזכיר את זה בעולת ראייה ביותר את המספר, לא? שהקשר אל
ה... מצוין, אומר. יצחק. אומר יצחק טוב שכשלמדנו ביותכם את המספר כמעט וגרים בה, ראינו שכל קשר טבעי של עם אל ארצו יש בו שלושה קריטריונים. הרבה אנשים, הרבה זמן, באותו מקום, הרבה חוויות, והקשר שלנו עם ארץ ישראל, לא הרבה אנשים, לא הרבה זמן, לא הרבה חוויות. כלומר, כי הוא לא טבעי, כי הוא אלוקי. זה מה שיצחק אומר. אז הכל נהיה, וזה מה שרבי הכיוונה לפפוס. נכון, תסתכלו רגע, רק שתראו, זה באמת מופלא מאוד, הדבר הזה. אני לא יודע אם סיפרתי לך, אבל יוצא לי להיפגש עם כל מיני קבוצות של חיילים בשנה וחצי הזאת. לא מזמן, לפני פסח, נפגשתי עם כל הרבנים של מחוז דרום. כל הרבנים של אוגדה דרום. לא יודע, אוגדה, של מחוז דרום. קבוצה רצינית, אנשים מאוד רציניים. למדתי איתם את פפוס ורבי עקיבא. ואז קראנו את המשפט בסוף, תסתכלו גם במודע האמצעית למטה. אם נרפה, שורה רבית מלמטה, אם נרפה ידינו מן התורה, הלו אליך הקשר הלאומי הלוך וינתק לגמרי עד אין שרית חלילה. ואז אמרתי להם, חברים, אתם הרבנות הצבאית, החל מהרב הצבאי של פיקוד הרום ועד עד הרבנים בשטח, האחריות שלכם זה להופיע את האלוהיות, את התורה בלאומיות. אם אתם לא תעשו את שלכם, אין לנו סיכוי במלחמה הזאת. וזה מאבקים לא פשוטים בתוך כל הקונספציות והאג'נדות, אבל צריך להבין שזה ככה, זה לא בכאילו, זה באמת ככה. ולכן אני חוזר מה שאמרתי קודם, ולכן רואים שבמקומות כאלה שהתודעה שהלאומיות הישראלית היא סך הכל ציונות חילונית, שם אנחנו רואים שזה הולך ומתפורר, לצערנו הגדול, אבל זה חייב להיות כך. טוב, אבל אני באתי היום, רגע, אנחנו צריכים להשלים את 17, 18, 19 אמרנו. טוב, אז אני חוזר להתחלה. טוב, אז בואו נתחיל. השיעור היום דרך אגב עד 6, באמת? השיעור הבא מתקיים היום?
כן.
טוב. לא, אני צריך גם להתחיל במדרשה ב-6, אבל אני יכול קצת לגלוש, אז... לא, אני לא רוצה מדרשה בסוף היום?
כן.
טוב, אוקיי. טוב, אז בואו נראה קצת. אז מה בעצם בדף ד'? בדף ד' אנחנו קצת יותר מחדדים את הנקודה שדיברנו כרגע, שמקורה של הלאומיות היא אלוהית, עם כל הנפקא מינות של זה. טוב, אז בואו נתחיל. הרב חלב מקור 17, הרעיון הלאומי בישראל. הוא הרעיון היותר נאצל והיותר מקיף אצלנו. רבותיי, אם אנחנו לא נסביר טוב מאוד, בצורה מדויקת כמה שאנחנו יכולים להבין, את דברי הרב חאולאפ, אפשר לטעות פה טעות חמורה ביותר, שדרך אגב, לא מעטים טועים בטעות הזאת. אני תכף אשים לכם מוקש ונראה אם אתם תטעו בזה. הרעיון הלאומי בישראל, נא להיות בפנים, מקור 17, הרעיון הלאומי בישראל הוא הרעיון היותר נאצל והיותר מקיף אצלנו. בואו רגע נעצור פה. מהו הרעיון היותר נאצל, עולם האצילות, היותר מקיף, אור מקיף, כלומר הרעיון יותר פנימי, היותר אלוהי? מה הרעיון היותר אלוהי אצלנו? מה כתוב? אז בוא, אני מוחק מה שאמרתי מהפרוטוקול, בבקשה שמישהו מכם יגיד משפט שלם במילים שלו שאומר את מה שרב חלב כאן כתב.
הלאומיות הכי חשובה.
מה? הלאומיות הכי חשובה. נפלת במוקש לא ב-100 קילומטר בתאום, 1,000 ואתה בתאום. זאת הטעות, נכון? שהלאומיות היא הכי חשובה. אבל הרי הרב כותב בשמונה קבצים שהלאומיות היא כן לבוש, כמו כל הדברים האחרים, חסידות, לאומיות, כמו שכותב שם. נכון? אז מישהו הבין אחרת, אז מה כתוב פה? הרעיון הלאומי. מה זה הרעיון הלאומי? אני מתקדם עכשיו, זה קשור מה שבאנו. שהלאומיות הישראלית מקורה בקודש, מילים הפוכות. שהאלוקיות מתגלה בלאומיות, מילים אחרות. שיש אצלנו קדושה בלאום, קדושת הציבור. זה הרעיון יותר נעצר. אצל הגויים, במדרגת גוי, שרצו לנוח, יש הבנה של קדושה בגוי הפרטי, באדם הפרטי. אז הפרט יש בו איזה גרעין קודש, התורה קוראת לזה צלם אלוקים. בסדר, יופי. אבל הרעיון היותר עליון אצלנו זה שבלאומיות יש גרעין קודש ומגמת קודש. שהלאומיות היא אלוקית. זה הרעיון היותר אצילי. אנחנו לא מדברים על הלאומיות במובן המעשי שלה, של עם, ארץ, מדינה, כמו שאמרנו הרבה פעמים פה, שאלה שלושת המרכיבים של לאום. קבוצת אנשים שנקראת עם, שחי במקום הנקרא ארץ, ומנהל את חיים ריבונים לאומיים עצמאיים. מדינה, קוראים לזה עם חופשי בארצנו. זה לא הרעיון הכי עליון, כי אתם אומרים, הציונות החילונית זה הרעיון הכי נאצל והכי מקיף. ממש לא. ודרך אגב, הרב לא מדבר על הלאומיות, הוא מדבר על הרעיון הלאומי. מה זה הרעיון הלאומי? הרעיון הלאומי בישראל הוא הרעיון היותר נאצל ויותר מקיף אצלנו. כלומר, זה שיש גילוי אלוקי במדרגת אומה. זה החידוש הגדול שלנו. ולצערנו הרב, הרבה אנשים המכונים דתיים, ודאי אפשר לנמק ולהסביר אחרי 2000 שנות בית קברות של תשלוס הזהות שלנו האמיתית, חושבים שהדבר הכי חשוב עם ישראל זה, ואני לא מתזל בכלל, כי זה חשוב ביותר, זה כשרות המטבח והנחת תפילין, עדיף שרבנו תם, וטהרת המשפחה ושמירת שבת וכו'. זה חשוב מאוד כל מה שאמרתי עכשיו. אבל כל מה שאמרנו עכשיו זה הלכות יחיד או משפחה, אבל זה לא הלכות אומה. אז הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם ואת ישראל כדי לגלות קודש בחיי הפרט. הוא ברא את העולם ואת ישראל כדי לגלות קודש בחיי אומה, אבל לא אומה כסך הפרטים שכל פרט מגלה, אלא שהאומה כמערכת לאומית מגלה קדושה בחיי הלאומיים, בביטחון, בכלכלה, בפוליטיקה, בצבא וכו'. זה הרעיון היותר נאצל אצלנו. ולכן תסתכלו רגע במקור 18 איך הרב כותב את זה. הרב מדבר על שני סוגי לאומיות. יש לאומיות מעשית, זה הלאומיות שאנחנו מכירים, עם, ארץ, מדינה וכל משרדי הממשלה וכו'. ויש לאומיות רוחנית. לאומיות רוחנית זה הקדושה המופיעה בלאום. אומר הרב, מקור 18, הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל, כלומר, כל ביטויי הלאומיות המעשית, היא לבוש, הנטייה הזאת, היא לבושה, החיצון של הנטייה הרוחנית שלה. אז יש בנו נטייה רוחנית לאומית, שהיא המקור להופעות המעשיות של הנטייה הלאומית המעשית. והאחרונה, הנטייה הלאומית הרוחנית, היא הורה ונשמתה של הראשונה. אז זה מדובר. לא מדובר על הלאומיות כלאומיות, כי אז ככל הגויים בית ישראל, אז מה עשינו פה? אלא מדובר על הלאומיות שהאלוהים מתגלה בה. דרך אגב, אם הגענו עד לפה, אז היות ואני כבר הייתי בדרך ל-21, אני כן עושה, ולמדנו את זה נראה לי הרבה פעמים במהלך השנים, אבל אולי גם פה הזכרנו את זה כבר, אני לא זוכר, אבל משפט אחד. אנחנו יודעים שסוף התורה מסתיימת, ההלכה האחרונה, אדם ישראל צריך לכתוב לו ספר תורה. בסדר? יופי, גם מצווה אחרונה. מה זה בא לומר שאדם ישראל צריך לכתוב ספר תורה? כבא לומר, אני מנהל את חיי על פי התורה. מנהל את הדעות שלי, את השאיפות שלי, את מגמות החיים שלי, את סדרי העדיפויות שלי ואת סדרי החיים המעשי שלי וכו', על פי תורה. זאת החובה הפנימית, כלומר, זה הרעיון הפנימי שעומד במצוות כתיבת ספר תורה. כבא לומר, אני מנהל חיי על פי תורה. דעות, רצונות, מעשים וכו'. יופי. מלך בישראל מצווה לכתוב לו ספר תורה, חוץ מהספר תורה הפרטי כאדם פרטי, מצווה לכתוב לעצמו ספר תורה שני, שנקרא משנה תורה. נכון? יפה. מה מלמד אותנו החובה של המלך לכתוב לו ספר תורה שני? אומר הרב, בא ללמד אותנו שקבלת התורה בישראל כבר נקרא, היא קבלת תורה כפולה. יש קבלת תורה של היחיד, שבא לידי ביטוי בכתיבת ספר תורה, קרי, אני מנהל את החיים של פי תורה, ויש קבלת התורה של האומה, של הציבור, שהמלך הוא מלך האומה, הוא נציג הציבור, הוא כלל ישראל, והוא אומר, אני מנהל את חיי האומה על פי התורה. אני אקרא, בואו נקרא לשני רגע ב-21. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אומר הרב, זה הפסוק הידוע, אומר הרב, התורה והממלכה בישראל קשורים זה עם זה קשר בל ינתק. הוכחה ראשונה, המלך ושבטו על כיסא ממלכתו כתב לו את ספר התורה המיוחד לו, משנה תורה כפו מתור, משנה התורה, כתיבה מיוחדת בתור מלך מושל על העם ומנהיג את החיים החברותיים של הכלל, חוץ מהספר הרגיל שכל אחד מישראל צריך לכתוב לעצמו בתור בן ישראל מצד החובה שבאתם כתבו לכם את השירה הזאת. מה זה בא ללמד? שמלך צריך לכתוב לו ספר תורה שני. דרך אגב, איך נקרא ספר דברים? משנה תורה. איפה פגשנו את הביטוי משנה תורה בתורה? רק פה, בפרשת המלך, בפרשת שופטים. כלומר, משנה תורה על פי התורה זה הלכות ציבור. זה שהמלך כותב לו ספר תורה, כמו שאמרנו, כבא לומר, אני מנהל את הממלכה הישראלית, את הלאומות הישראלית, על פי הקודש, על פי דת אלוקים, על פי התורה. כלומר, כל ספר דברים משנה תורה נקרא על שם הופעת התורה בכלל ישראל. אתם שומעים? כלומר, כשאני מורה בכיתה, בא ללמד ספר דברים, אני אקרא משנה תורה. מה נקודת המוצא שלי לכל המבט על הספר הזה? שאנחנו עכשיו הולכים לפגוש ספר, שהוא ספר כלל ישראל. מלך ישראל, גוי אחד בארץ. זה ספר דברים, זה שונה משאר הספרים. ספר ראשון אחד לא היינו עם, ספר שני במדבר, שלישי כנל. רביעי כנל, חמישי, סוף סוף האומה הולכת להופיע בארצה ובמדינתה, פרשת המלוכה. אז הביטוי משנה תורה שמיוחס לספר התורה השני שכותב לו המלך כבא ללמד שהלאומיות הישראלית צריכה להתנהל על פי הממד האלוהי התורני, זאת המגמה של כל ספר דברים. מי שלא יוצא לדרך להבין את ספר דברים מתוך זה לא מבין. אני יכול להקוץ או שיסור?
כן.
אה?
כן.
אסור להקוץ.
תמיד יכול להקוץ.
תמיד יכול להקוץ.
כדאי להקוץ.
כדאי להקוץ. חובה להקוץ. חובה רבה להקוץ. כן. כל הפרסומים על ספר דברים, ספר דברים, פפפה, לא נזכיר שמות, כן. אני לא בטוח שכל מי שמפרסם ספר דברים מודע למשפט הפשוט שאמרתי עכשיו. מה יש בספר דברים? מה? תשובה. הוא הספר של האומה לקראת הופעתה בארצה. זה לא הלכות יחיד. ספר דברים הוא ספר הציבור, הוא ספר כלל ישראל. יש לי שאלה, סיימתם לא מזמן נראה לי בית ספר, חלקכם שיבה תיכונית, שלמדתם ספר דברים מתישהו, מישהו אמר את זה? איך יכול להיות? זה גם הגנה צריכה כבר להגיד. בסדר, לכן אומר הרב, מה אנו למדים מהחובה הזאת שהמלך מצווה לכתוב לו ספר תורה שני, משנה, שני, שונה, בנוסף לספר התורה שהוא כתב לו כאדם פרטי, עכשיו הוא כתב לו כמלך, מה זה בא ללמד? מה אנו למדים מחובה ממלכתית זאת? שקבלת התורה בישראל קבלה כפולה היא. א', קבלת חובת היחיד בתור יחיד השייך לכלל, וקבלת התורה בתור קבלתה של האומה, מנהיגה את חיי החברותיים בתור לאום. דרך אגב, בסוף המאמר הזה, הרב כותב, אנחנו רואות אותו לקראת חג השבועות, בסוף המאמר הזה הרב כותב, וזאת הסיבה שאנחנו קוראים מגילת רות בחג השבועות. לא הבנתי. מה הסיבה? תשובה אומר הרב, כי מי שנזכר במגילת רות בחג השבועות זה דוד המלך, שיצא מרות. נו, סוות, אז מה זה קשור לפה עכשיו? אלא אל תחשב שבחג השבועות מה שמעניין אותך, וכאילו את הקדוש ברוך הוא, מה שמעניין אותו, זה שאתה תקבל תורה באופן פרטי. קוראים מגילת רות בחג השבועות כדי לסיים עם המנגינה שמי שיוצא מרות זה דוד, ודוד הוא מלך ישראל, וקבלת, וקבל לומר, קבלת התורה בישראל היא קבלת תורה של מלכות ישראל, של מדינה, של ממלכה, של פוליטיקה. כמה אנשים שקוראים מגילת רות בחג השבועות יודעים מה שעכשיו אנחנו אומרים? מגילת רות גיור, קיבלה על עצמה תורה ומצוות, כולה חסד, כל הסברות הנכונות שחזר אמרו, הכל נכון. אבל איפה ההסבר הזה? מגילת רות חותמת בלידתו של דוד המלך, מלך ישראל, כלומר, ואת זה אנחנו צריכים לקרוא, את המגילה צריכים לקרוא בחג השבועות, כדי ללמדנו שחג השבועות הוא לא רק קבלת תורה פרטית של כל אחד מאיתנו באופן אישי, אלא קבלת תורה לאומית. הנה דוד מלך ישראל חווה כאן. אז זה מקור 19. ודאי שהעיקר זה מדרגת הכלל, ממנה נובעת מדרגת הפרט. יש פה שבושים? אני רואה פרצופים ששבושים נראה לי. איך? שבוש, ברוך הבא. יופי, נחמד לך פה? יופי. תגיד, למה באת לפה? תנת דוגרי, אני אוהב ישר. תנת דוגרי, למה באת לפה?
לבדוק את הישיבה.
לבדוק את הישיבה, אתה לא הבנתי, אתה בקר המדינה, אתה בודק את הישיבות? אתה עובר בין הישיבות, עושה סקר? מה? לא הבנתי. למה באת לישיבה פה? תנת תשובה. מה?
שמליצו לי לבדוק.
לבדוק בשביל מה?
בשנה הבאה.
למה אתה צריך לבוא לפה שנה הבאה? אני מושך אותו, אני גורר אותו. למה אתה צריך לבוא לפה שנה הבאה?
למה?
אחי, מה הבא? דבר פשוט, אל תסבך אותי.
לא יודע, אין לי.
אתה לא יודע למה אתה בא לישיבה? אני אזרוק עליך מים.
לא יודע, לבנות עצמי.
יפה. אז למה באת לישיבה אגואיסט מוחלט? תקשיבו, האגואיסט המוחלט הזה בא כדי לבנות את עצמו. אני נחמד, כן, אל תעד. הוא בא כדי לבנות את עצמו. שאלה, מתחת לחגורה. יש פה מישהו שהגיע לפה פשור א', שלא הגיע לפה בשביל לבנות עצמו. אתה בסדר, אחי, אתה במפלגה הנכונה בשלב הזה. של שמיניסט מצוי, זה בסדר. אז ברור שכל אחד מאיתנו הגיע לישיבה, כי מה שמעניין אותו זה האגו הפרטי שלו. ברוך השם שזה מה שמעניין אותך, ולבנות את עצמו באופן רוחני, באופן פרטי, באופן אישי. ברור. פתאום הוא מגיע לישיבה, ואז מה מדברים איתו? כלל ישראל, כלל ישראל, גאולת ישראל. אז לא באתי לפה רק כדי לבנות את עצמי. באתי להבין את עצמי כנובע, זה מקור 19 שעוד ילמד אותו, מכלל ישראל, ומכוח זה אני אמור לבנות את עצמי, כי אני בא מכלל ישראל ורוצה לתרום לעם ישראל. אז בדרך מהכלל אל הכלל, אני בא מהכלל, הולך אל הכלל, כדי שזה יקרה צריך לדאוג לפרט. קוראים לזה כלל פרט או כלל. אשריך שאתה שומע את זה בשבוש, שלא לך הפתעה בשור א'. אז למה באת על הישיבה? מה שם כבודו?
שלמה.
שלמה, נעים מאוד. למה באת על הישיבה, שלמה?
בשביל עם ישראל.
בשביל לגלות מדרגת כלל ישראל, כדי להביא גאולה לעולם, וכדי שזה יקרה, אני לא אדקלם דקלום של בני עקיבא, אלא אני באמת צריך להיות עצמי מבחינה אמיתית, באופן אישי, להשקיע, ואז אני בא מכלל ישראל, וזה השם יהיה שליח לימה של כלל ישראל. החבר'ה של הישיבה פה, אתם מבינים מה אני מדבר? ברור לכם שבלי זה אין כלום? ברור. אתה רוצה להגיד משהו מקודם? אוקיי, כן.
זה גם פשוט, זה קשור לנושא הזה שבעצם הגויים הכלל מגיע מתוך הפרטים.
מצוין, אני צריך לומר הערה שנייה שראינו אותה ביוצא למלחמת דוד, כותב גט כריתות לאשתו, שאצלנו כשאנחנו יוצאים למלחמה אנחנו מתנתקים מהפרטיות. כי כמו שהרב כותב בעיניה, אנחנו עולים ממדרגת הפרט למדרגה יותר עליונה. אבל אצל אומות העולם היה מנהג שאנשים היו באות לעודד את הבעלים במלחמה, אומר הרב מה זה בא ללמד. שהנשים היו באות להזכיר לבעלים משום המלחמים, משום המלחמים, כי אחרי שננצח במלחמה, אז הפרטיות שלנו תהיה יותר טובה. אני רואה שהרב הגיע, אנחנו מסיימים.